טוב, שאני כבר לא לגמרי זוכר מה בדיוק עשינו בפעם הקודמת, דיברנו קצת על החלוקות הקנטיאניות, נכון? בין משפטים אנליטיים וסינתטיים ובין משפטים אפריוריים והפוסטריוריים. ובעצם המסקנה הייתה שכדי, אני מקווה שסיימתי את זה, אני פשוט לא לגמרי זוכר, שכדי לצבור מידע על העולם, אז אנחנו צריכים לשלם, או לא לשלם, צריך להשתמש בהכרה ולא רק בחשיבה מצד אחד, אבל מצד שני ברור שישנו איזשהו, ישנם רכיבים מסוימים של המידע שאותם אנחנו צוברים באמצעים של חשיבה ולא של הכרה, או אמצעים שנראים כמו חשיבה ולא באמצעים של הכרה. זה מה שקאנט כינה משפטים סינתטיים אפריורי, שאלה בעצם משפטים שבאנו לזה דוגמאות, חוקי המדע הם כולם כאלה, אפשר לומר. זאת אומרת, כל הכללה מדעית היא מצד אחד לא יוצאת רק מן העובדות, במובן הזה היא אפריורית, אבל היא גם, מצד שני, היא סינתטית. היא סינתטית, הכוונה היא טוענת, מכילה מידע על העולם, או טוענת טענות על העולם, ולא רק עושה אנליזה של המושגים שמעורבים בה. מי שיחשוב שחוקי המדע הם חוקים אנליטיים, בעצם מבטל את ההבדל בין מתמטיקה לבין מדע. זאת הופך את המדע לענף של המתמטיקה. אנחנו אומרים שהחוק השני של ניוטון, שקושר תאוצה עם כוח, הוא חוק מדעי. אנחנו בעצם אומרים בזה שלא מספיק לעשות אנליזה של המושגים כוח ותאוצה כדי להגיע למסקנה שיש ביניהם יחס ישר. זאת תוצאה שדורשת תצפית. זה לא משהו שאפשר להגיע אליו רק מכוח אנליזה של המושגים. ולכן זה משפט סינתטי. מצד שני, התצפית לא נותנת את זה. זאת הדוגמה שדיברנו עליה עם הקו הישר, כן? שאנחנו מודדים תאוצות שונות וכוחות שונים, ואנחנו מעבירים קו ישר בין כמה נקודות שאותן מדדנו, כאשר הקו הזה הוא לא תוצאה של תצפית בלבד, התצפית הייתה רק 5 הנקודות ולא יותר. אז איך זה יכול להיות שיש קו או חוק שמכיל מידע ולא יוצא מתוך תצפית? זאת בעצם הייתה השאלה של הסינתטי אפריורי, כמו ש ניסח אותה קאנט. ורק שקאנט, כמו שהזכרתי את זה, שאל את השאלה הזאת עם סימן קריאה, לא עם סימן שאלה. זאת אומרת, הוא שאל בעצם איך ייתכנו משפטים סינתטיים אפריורי, ולא האם ייתכנו משפטים סינתטיים אפריורי. זאת אומרת, ברור שזה אפשרי, כל השאלה זה רק מה ההסבר. עכשיו, ההסבר שהוא הציע, אני לא זוכר כבר אם לזה הגענו, השיקולים הטרנסנדנטליים, זאת אומרת שזה צורת הסתכלות שלנו על העולם, דיברתי על זה? קאנט, ההסבר שהוא הציע לעניין היה שכאשר אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו דנים, המדע לא דן בעולם כשהוא לעצמו, אלא בעולם כפי שהוא מופיע לעינינו. והעולם כפי שהוא מופיע לעינינו כבר צבוע בצבעים שמוכתבים לו על ידי כלי ההכרה שלנו. אנחנו לא מסתכלים על התופעות כשאין לעצמן, אנחנו מסתכלים על התופעות כפי שאנחנו תופסים אותן. נכון? היום אנחנו כבר קצת יותר מכירים את מדעי המוח, זה ודאי ככה, אבל לא צריך להכיר יותר מדי את מדעי המוח בשביל זה. ברור שבעולם עצמו אין צבעים ואין ריחות ואין שום דבר מהתכונות או מהדברים שעליהם אנחנו מדברים בהכרות שלנו. זה הכל נמצא בראש שלנו. אין שום דבר מזה בעולם עצמו. בעולם עצמו לכל היותר יש אורכי גל של גלים אלקטרומגנטיים, ואורכי גל שונים מקבלים אצלנו צורה דרך צבעים. בסדר? אבל זה רק תכונה שלנו, זה לא תכונה של העולם. אין לזה שום דבר, בעולם עצמו אין שום צבעים. אז מה?
כל השאלה היא להפיק את הטרמינולוגיה, לא משהו שהוא מניח שיש לנו, שאחרי שאנחנו ממשיכים את זה, אנחנו גם כן נוגעים בדברים אקטיביים בתוך המציאות, דבר שהוא גם כן נכנס לתשום יותר כזה. זאת אומרת, אם אנחנו טענים, אם אנחנו להפשיט את כל מה שאנחנו יודעים על העולם ולטעון כל מה שהוא לא נמדד בהפשטות, הוא בעצם דבר שהוא קיים רק בתודעה, בתודעה שלנו, מי אמר שהפשטות עצמם קיימות באמת בעולם? כלומר, מה זה
אורחי
גל?
למה כלי... מי אמר שאני אומר שאורחי גל קיימים באמת?
לא, אמרנו, זה מה שאמרתי. בעולם קיימים אורחי גל.
יש משהו, איזושהי הפשטה כלשהי שברמה האחרונה שלה אני כמובן לא אוכל לנסח אותה בשום שפה. כי כל ניסוח הוא תמיד איזשהו סוג של תרגום, איזשהו סוג של תפיסה שלנו, זה ברור. רק הבחנה... זו רק הבחנה יחסית, נקרא לזה כך. כשאני אומר שבעולם עצמו קיימים אורחי גל ולא צבעים, ברור שגם אורחי גל זה סוג של שפה שלי, ואפשר אולי להמשיך ולהפשיט את זה הלאה.
או שגם צבעים הם גם כמשהו שקיים במובן מסוים.
לא, הם לא קיימים בשום מובן, זה ברור לגמרי. אני לא חושב שאפשר להתווכח על זה. השאלה המפורסמת, כן, של אם עץ נופל ביער, האם הוא משמיע קול, כשאין שם אף אחד שמקשיב, האם העץ משמיע קול? התשובה היא ברור שלא. ברור שהוא לא משמיע שום קול, כי קול זה תוצאה של הפגיעה של גלים אקוסטיים באור הטוב שלנו. מה שיש שם לכל היותר זה גלים אקוסטיים. כשאנחנו לא נמצאים ביער והעץ נופל, נוצרים שם גלים אקוסטיים, האוויר זז, יש גלי לחץ באוויר. אבל קול זה מה שנוצר כאשר גל לחץ פוגע לנו באור הטוב. וזה נוצר רק אצלנו, אין קולות בעולם, הקולות נמצאים רק אצלנו. לצורות תפיסה שאנחנו צובעים בהן את התופעות שקיימות בעולם, אם בכלל. עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו לשאלה עוד יותר פילוסופית. אבל גם אם יש משהו בעולם, הוא ודאי לא צבוע בשום צורה שהיא בצבעים שאני צובע אותו. זה לא, עוד פעם, צבוע, פה זה תרתי משמע. זה אולי מונח לא טוב. אז אני מדבר גם על צבעים, גם על קולות, על טונים, על מה שאתם רוצים, אבל זה לא משנה. כל... חום וקור, כל המושגים האלה לא קיימים בעולם. הם מושגים שהם תרגומים של תופעות שקיימות בעולם למערכת מושגית שלנו. בסדר? אם יהיה מישהו שאצלו מרכז החיישנים של הראייה יהיו מחוברים למרכז השמיעה במוח, אז הוא ישמע מראות, או יראה קולות, אם החיווי יהיה הפוך. מה? זה מאוד סביר. גם אם לא היית אומר לי, הייתי מנחש שיש. זאת אומרת... זה מאוד סביר, למה לא? זו סתם שאלה של חיוות.
גם אנשים שיש להם שמיעה אבסולוטית במוזיקה מתארים הרבה פעמים את הקולות, את הקולות שהם שומעים בתור צבעים.
אוקיי. אבל זה ברור לגמרי, יש פה בסך הכל חיוות בין חיישנים חושניים לבין מרכזים במוח. וברגע שאני אשנה את החיוות, אני אוביל את זה מהאצבעות למרכז הראייה, אז אני אראה מישוש, ולא אראה מגע. ולא אראה גלים אלקטרומגנטיים, בסדר? גלים אלקטרומגנטיים אני אשמע. כמו שאוסילוסקופ עושה, כן? אוסילוסקופ מתרגם גל אקוסטי למראה. אנחנו רואים קולות. מה הוא עושה, האוסילוסקופ? הוא בסך הכל עושה חיוות שונה, מה שיש לנו בראש, זה הכל. אין לו שום דבר מיוחד. לכן אני רק אומר את זה כי זה מחזק עוד הרבה יותר את הטענה הקנטיאנית הזאת, שכשאנחנו מתארים עם חוקים מדעיים את העולם, אנחנו לא מתארים את העולם כפי שהוא לעצמו. אנחנו מתארים את העולם כפי שאנחנו תופסים אותו. אנחנו מדברים על מהירויות של גופים, על טמפרטורה של גופים, על כל מיני דברים מהסוג הזה. זה הכל מדדים או מדידות או איכויות שקיימות בהכרה שלנו, שאנחנו כופים אותן על העולם. אנחנו משתמשים במשקפיים האלה כדי לצפות בעולם, וכך אנחנו מתארים אותו בשפה הזאת. ולכן אומר כאן שאם כך אנחנו לא צריכים כל כך להתפלא מן העובדה שכאשר אנחנו מתבוננים על העולם אנחנו יכולים להסיק מסקנות לא רק באמצעות תצפית אלא גם באופן אפריורי. למה? כי כשאנחנו מסיקים את המסקנות האלה הן לא מסקנות על העולם עצמו, הן מסקנות על העולם כפי שאנחנו תופסים אותו. אז אם אנחנו נכיר טוב טוב את כלי התפיסה שלנו, אז אין סיבה שלא נוכל לנחש כל מיני דברים על עולם התופעות שיופיע לעינינו גם בלי לספות בו. למשל, אני אוכל לנחש שלעולם אני לא אוכל לראות את אחד מהצבעים שלא קיימים אצלי בספקטרום שלי במוח. נכון? לא, לעולם לא יהיה מראה שצבוע באיזשהו צבע שהוא לא אחד משבעת הצבעים שנמצאים אצלי בסקטורים השונים במוח. אני יכול להגיד את זה בלי שום תצפית. בלי לצפות על העולם. למה? כי אם אני מכיר את כלי החישה שלי, את כלי ההכרה שלי, אני יכול מתוך זה לשער כל מיני דברים, לפחות חלק מן הדברים, על מה שיופיע לעיניי גם מן העולם. כיוון שמה שמופיע לעיניי מן העולם צבוע בצבעים גם זה כמובן תרתי משמע עוד פעם, שאני כופה עליו.
רגע, זה סוג שהוא בעצם טוען שכולנו מניחים את הנחת המבוקש בכל דבר מדעי. כל דבר מדעי אנחנו כבר מניחים מראש
את התוצאה. במובן מסוים זה נכון, כן, וזאת אחת הבעיות בהסבר הקנטיאני. לכן אני חושב שהוא לא מספק. ואני אנסח, כן.
כאן בעצם כאילו מתקירים.
נכון, בדיוק. אתה שואל את אותה שאלה רק בשפה אחרת. זאת אומרת, הטענה היא שבעצם הוא לא באמת פתר את הבעיה, הוא רק הכיר בה. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, תראו, אנחנו באמת לא יכולים להכיר את העולם, אנחנו לא יכולים להכיר את העולם, הוא הפך את המשפט הסינתטי לבעצם לאנליטי. זה בעצם מה שהוא עשה. אז המשפט הוא לא סינתטי אפריורי, הוא אנליטי אפריורי, וזה ודאי אפשרי, אז אין בעיה. רק כשאתה עושה אנליזה, אל תעשה אנליזה רק למושגים, אלא תעשה אנליזה גם לכלי ההכרה שלך, את המושגים או את העצמים. אבל זה לא משנה, זה עדיין רק אנליזה. אז לכן לא פלא שזה אפריורי.
הוא מתנהל את המושג.
מה?
הוא מתנהל את המושג, אפריורי.
כן, בדיוק. הוא כן אותו, הוא כן אותו מתוכן בעצם. אני אנסח את זה אולי בשפה אחרת, אז אני אומר, מה שקאנט בעצם אומר, זה שאם אני אפעיל על גוף שמסתו 2, אני אפעיל עליו כוח שעוצמתו 4, בסדר? אז התאוצה צריכה להיות 2, נכון? F שווה ל-MA, אוקיי? התאוצה אמורה להיות 2. אם התאוצה האמיתית בעולם עצמו, כן? הייתה 3, לא הייתי רואה אותה. זאת לא טענה שהתאוצה בעולם עצמו היא באמת 2. התאוצה בעולם עצמו יכול להיות שהיא 3. רק תאוצה שהיא 3, כלי ההכרה שלי לא יאפשרו לי לראות אותה. כל התאוצות שאני אראה תהיינה רק תאוצות שינקו חלקי המסה. עכשיו, הטענה הזאת היא טענה מאוד מאוד מרחיקת לכת, לדעתי מופרכת, לא רק את המרחיקת לכת, כי הוא בעצם מחבר פה את האילוצים הקוגניטיביים שלנו עם האילוצים של הפרספציה. זאת אומרת, הרי כשיש גוף שמאיץ בתאוצה של 3 מטר לשנייה בריבוע, אני יכול לראות אותו, נכון? אם הכוח יתאים לחוק השני של ניוטון, אין לי בעיה לראות גוף שנע בתאוצה של 3 מטר לשנייה בריבוע. אז עכשיו, אם הכוח עליו הוא קצת שונה, מה זה? זה מטיל עכשיו אילוץ שונה על הראייה שלי? למה? אני לא יכול עכשיו לראות גוף שנע באותה תאוצה עצמה, רק בגלל שפעל עליו כוח אחר, שכוח זה בכלל דבר מופשט שאני במקום אחר לא רואה אותו, איכשהו הכוח הזה באופן מיסטי לא מאפשר לי לראות את התאוצה של הגוף.
הוא טוען שמה שקיים זה רק האילוצים.
מה?
זאת אומרת, הוא טוען שמה שקיים זה רק האילוצים, ואנחנו לא יכולים לתפוס שום דבר חוץ מהם.
כן, אבל השאלה היא למה? אני מבין שאני לא יכול לחשוב אחרת, נניח. אבל למה אני לא יכול לראות אחרת? הרי הוא מחבר, הוא רוצה לומר שההכללה היא בעצם נובעת ממה שאני לא יכול לחשוב אחרת. למה זה עובד? כיוון שאותו אילוץ עצמו גם קובע שאני לא יכול לראות דברים אחרים. אבל האילוצים על המחשבה והאילוצים על הראייה הם לא אותם אילוצים. גם אם האילוצים על המחשבה שלי, נגיד, מוליכים אותי דווקא לחוק השני של ניוטון, להגיע למסקנה ש-F שווה ל-MA ולא F שווה ל-3MA או ל-MA בריבוע, למה זה תמיד מתאים גם לאילוצים ההכרתיים שלי, שאומרים לי שבהינתן ערך מסוים של כוח, אני לא אצליח לצפות בגוף שנע בתאוצה שונה? למה לא? אבל למה? למה? מאיפה זה? אתה מפעיל יותר כוח, אז פועלת יותר תאוצה. תראה, אם אנחנו מגיעים לרמות כאלה של ספקולציה, אני לא צריך שום, לא צריך את קאנט. אני יכול להישאר אצל יום ולהגיד, אין שום בעיה. אנחנו פשוט יודעים וזהו, למרות שזה מיסטיקה ואנחנו לא מבינים. אבל זה מה שיום שאל. איך זה יכול שאנחנו יודעים את זה בלי שצפינו בזה? מה הבעיה? אנחנו יודעים וזהו. אתה לא עונה, אתה מבין? ברגע שאתה לא עונה, אז בשביל לפתח את כל התיאוריות האלה שהן בין כה וכה לא עונות. הן אולי נכונות, אבל גם אולי הטענה המיסטית נכונה. אולי יש לנו איזשהו כושר להכיר את העולם בלי תצפית וזהו. אז אני כבר לא צריך לחפש הסברים פילוסופיים. כשאתה מציע לי הסבר פילוסופי, אתה אמור להציע לי אלטרנטיבה. אתה אמור להציע לי אלטרנטיבה שמציעה לי הסבר, לא משהו שנשאר בזה שאולי יש לי איזשהו כושר מיסטי שאני לא מבין אותו. אם זה ככה, אז בוא נשאר אצל יום, אז עזוב את כל ה... אבל אתה צריך להראות לי. אתה צריך אבל להראות לי איך זה קורה. למה תאוצה של 3 אני לא מצליח לראות אותה, ותאוצה של 2 אני כן מצליח לראות אותה? מה, איך זה קשור לכלי הראייה שלי? הרי תאוצה של 3 בהקשר אחר אין לי שום בעיה לראות. אז מה... ברמת ספקולציה כזאת אני לא חושב שזה בכלל הסבר, זה לא מוסיף לי שום דבר מעבר להישאר אצל יום ולהגיד ככה זה, ואנחנו כן יודעים וגמרנו. נדמה לי שעוד פעם, אני לא בטוח שמה שאני מציע במקום זה הוא הסבר, אבל הוא לפחות הכרה בעובדות, ונדמה לי ששום הסבר אחר לא עושה יותר מזה. ומה שאני בעצם טוען זה שכן, יש לנו את האפשרות באמצעים של חשיבה לצבור מידע על העולם. יש לנו איזשהו כושר שאפשר לקרוא לו הכרתי או חשיבתי, לא משנה, משהו שהוא באמצע, שמאפשר לנו להכליל תוצאות של ניסויים. אני מדדתי בחמישה ניסויים, כן, תאוצות ביחס לכוח, מצאתי חמש תוצאות. העברתי את הקו הישר ביניהן, והטענה היא שהקו הישר הזה הוא לא תוצאה של עיבוד שכלי, אלא הוא תוצאה של איזשהו סוג של הכרה. אני פשוט רואה בעולם שזה החוק הכללי הנכון. יש לי איזושהי יכולת להסיק מסקנות, גם לא באמצעים חשיבתיים נטו או הכרתיים נטו, אלא משהו באמצע. עכשיו, אני נראה שזה כל זה כבר אמרתי, ככה עד כמה שאני זוכר. וגם אמרתי שיש פה איזושהי אנלוגיה נכון, לעולם המשפט, שגם בעולם המשפט יש הבדל בין פרשנות לבין חקיקה, וגם שם החקיקה הפרשנית או הפרשנות החקיקתית, בעצם זה אותה דרגת ביניים כמו הסינתטי אפריורי בתחום המדעי. מה שאני בעצם רוצה לומר זה שגם מידות הדרש, כמו שהרמב״ם צייר אותם, שאנחנו מדברים על הפרשנות שלנו, על הדרש כאלטרנטיבה לפרשנות, כמשהו שהוא בין פרשנות לבין חקיקה, גם הוא בעצם אותו דבר. מידות הדרש אינן אלא ההופעה של הסינתטי אפריורי בתחום ההלכתי. וגם שם כל השאלות ששואלים על הרמב״ם נובעות מאותם קשיים שיש בפילוסופיה של המדע או בפילוסופיה של המשפט, בתורת המשפט. בסדר? פילוסופיה של המשפט זה מושג קצת בעייתי, אני חושב. לא יודע אם יש דבר כזה. אני משום מה עוסקים בזה משפטנים וזה דופק את כל התחום. מה? בסדר, יש הרבה שקוראים לחלקים בתורת המשפט, פילוסופיה של המשפט. אבל נדמה לי שזה רוב הדמויות הידועות, את העניינים של אלברט אני לא כל כך מכיר, רוב הדמויות הידועות בתחום הזה, כן, דוורקין ורז וכל מיני כאלה, הם כולם הם יותר משפטנים מאשר פילוסופים. וחסרה פה יד פילוסופית באמת, בעולם המשפטי, ככה לדעתי. אז טוב, תסתכל ותראה, ספרים בתורת המשפט שכותב אהרון ברק, שהוא לא פילוסוף בכלל, אין לו שום הבנה פילוסופית. נחשבים תנכים כמעט בתחומים שחלקם הם ממש תורת המשפט. שזה לא, זה פנומנולוגיה בגרוש. אין לזה שום ירידה להצדקות המהותיות, לבעיותיות הפילוסופית. טוב, פרשייה אחרת. לא משנה. בכל אופן, גם בהקשר ההלכתי, ההסתכלות הדיכוטומית הזאת שמבחינה בין חקיקה לבין פרשנות, ומנסה לשייך כל דבר או לפה או לשם, סובלת מאותה בעיה. גם שם בעצם אנחנו שואלים את השאלות היומיאניות, או תצפית או חשיבה. אבל איך ייתכן שחשיבה, זאת אומרת משהו שהוא סובייקטיבי שנעשה אצלי, קובע דברים נכונים על התורה עצמה? כי הרמב״ם הרי אמר לנו שהדרשות הן מרחיבות את מה שכתוב בפסוק, לא חושפות את מה שכתוב בפסוק. אז אם הן מרחיבות את מה שכתוב בפסוק, אז מיד כולם שואלים על הרמב״ם, אז זה דרבנן? אז זה משהו שהוא תוצר שלך, לא מצאת את זה בפסוק. אז זה דרבנן, זה לא דאורייתא. גם הרמב״ם קורא לזה דברי סופרים. מצד שני, מה האלטרנטיבה? שזה חושף? אם זה חושף, אז זה דאורייתא רגיל, זה סתם פרשנות. אז מה זה המצב הביניים הזה שקראנו לו מדרש, או מידות הדרש, שנמצא בין החקיקה לבין הפרשנות? זאת איזושהי הרחבה שיוצאת מתוך הפסוק, מרחיבה את מה שכתוב בפסוק באיזשהו אופן, לא רק חושפת את מה שבתוכו, אבל זה לא תקנה. זה לא משהו שיוצא מסברת חכמים וזהו. לא, זה משהו שקשור לפסוק עצמו, כן? אם נחזור חזרה למיונים האלה, כשחכמים קובעים שאסור לאכול עוף בחלב, זאת תקנה או גזרה. זאת גזרה לרבנן, למה? כי הם לא טוענים שזה יצא להם מהפסוק. זה יצא להם מסברתם שלהם, אנחנו צריכים לשמוע בקולה, אבל זה יצא מסברתם שלהם, זאת חקיקה. בסדר? שרחמים קובעים שכתוב, אני יודע מה, קובעים את התופעות בין עיניך, אז תותפות זה תפילין מהסוג הזה והזה, זאת פרשנות, או בעצם במקרה הזה זה הלכה למשה מסיני, לא חשוב, אז הלכה למשה מסיני שהיא פרשנית. אז במקרה הזה כמובן זה דין דאורייתא. למה? כי המעשה של חכמים בסך הכל חושף מה שכתוב בפסוק עצמו. אז הם פרשנים. אחרי שאני מבין את הפרשנות הזאת, אני מבין שזה מה שכתוב בפסוק, אז הוא דאורייתא. הדרש, אומר הרמב״ם, זה משהו באמצע. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, לא מגלה לי שבכלל יראת השם יש גם יראת תלמידי חכמים. כי אחרת זה היה פשט, לא דרש. וזה גם לא תקנה שאומרת שכיוון שמסברתנו צריך לראות מתלמידי חכמים, אז אנחנו אומרים שצריך לראות מתלמידי חכמים, כי אז זה הדין דרבנן. יש פה דרשה. דרשה פירושו שאנחנו טוענים שרוח הפסוק או הרחבה של מה שכתוב בפסוק אמורה להוביל מיראת השם ליראת תלמידי חכמים. זה משהו מעבר למה שכתוב בפסוק. הדוגמה הקלאסית שתמיד מביאים גם כן בהקשר המשפטי, זה גם משהו שאלברט עושה בו שימוש, זה כן ראיתי. הדוגמה הזאת של כן כלי רכב, להכניס כלי רכב להארט נדמה לי הוא אביא הדוגמה הזאת, להכניס כלי רכב לגן ציבור, גן שעשועים ציבורי, לגן שעשועים של ילדים. זה שלט, אסור להכניס כלי רכב. עכשיו, מה זה כלי רכב? האם כלי רכב זה כולל גם קורקינט? זה רק רכב ממונה? מה קורה אם שמים שם אנדרטה של טנק, שהוא מושבת כבר, זכר לגבורת לוחמינו, אני לא יודע מתי. זה גם להכניס כלי רכב לגן השעשועים, ואז מתחילים כל מיני התדיינויות, איך בדיוק, האם מה שאנחנו עושים כאן, כשאנחנו קובעים שזה רק רכב מנועי נגיד, ולא קורקינט, זאת פרשנות, זאת חקיקה, זאת פרשנות חקיקתית, מה זה בדיוק? השאלה אם זה רק חושף את התוכן של השאלת, או שזה מוסיף נדבכים נוספים מעבר לפרשנות המילולית של מה שכתוב בשאלת. קוראים לזה לפעמים פרשנות תכליתית, לא משנה כרגע, יש לזה כל מיני מינוחים כאלה או אחרים. אבל השאלה הבסיסית שסביב העניין הזה היא בדיוק השאלה הזאת. ואת האם אתה חושף את מה שהתכוון כותב השאלת, או מה שכתוב בשאלת, בלי להיכנס כרגע לבעיות ההרמנויותיות האלה, או שאתה מרחיב מעבר למה שכתוב בשלט ואתה קובע דברים נוספים לפי רוחו של השלט, או שאתה קובע תקנה חדשה מעבר למה שקבע כותב השלט וכולי. ואני אומר שיש מצב ביניים. זאת אומרת, אתה יכול להרחיב את הרעיון שכתוב בשלט ולהגיד שכותב השלט התכוון באיזשהו מובן גם לזה, אבל לא התכוון ממש, כי אחרת זאת חשיפה. אחרת אתה בסך הכל חשפת למה הוא התכוון, זאת פרשנות. אלא אני אומר שברור שמהרעיון שהוא כתב בשלט הזה, ראוי גם לאסור את זה. אולי באיסור קל יותר. אולי חצי, הוא חצי התכוון לזה, לא לגמרי. אבל זה משהו שהוא דרגת ביניים. מה? לא, להפך, זה בהכרח לא יכול להיות גזירה לוגית. אם זה היה גזירה לוגית, זה היה חושף. לוגית, אני מכוון דדוקציה, כן? אז זה היה חושף, ודאי. לוגיקה במהותה תמיד חושפת. מה? תמיד זה נאמר במפורש. אחרי שאתה עושה תהליך הלוגי, אתה רואה שזה נאמר במפורש. אתה אומר שכל בני אדם הם בני תמותה, וסוקרטס הוא בן אדם, לכן סוקרטס הוא בן תמותה. המסקנה שסוקרטס הוא בן תמותה לא נאמרה במפורש בהנחות? ודאי שנאמר במפורש. הרי נאמר שמה שכל בני האדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא אחד מהם. אתה אמרת במפורש שהוא בן תמותה, רק אתה לא תמיד שם לב לזה, אז הטיעון הלוגי עוזר לך לחדד דברים שכבר היו חבויים בהנחות. בסדר? אבל טיעון לוגי במהותו הוא חושף. לזה אני אגיע עוד רגע.
גם פרשם בקל וחומר?
לא, קל וחומר הוא לא טיעון לוגי.
מה? אתם תורים על זה במה שכה ריבוי?
מה?
עד שבא ריבוי לגבי איסור. עכשיו, נקצת המשוות הפרסם, נגיד, של עשר רבות המידה שפמים.
כן.
השאלה מה יהיה גם כן, איסור,
אבל
נגיד שזה לא רוח הפסוק.
למה לא?
נגיד שזה רק הרוח ולא הגוף האיסור.
כן.
לא יהיה זה מלכות.
איסור שיוצא מדרשה, כן, ודאי.
זה לא יהיה זה מלכות.
לא, הרמב"ם כותב, מפורש את זה. לא, לא, אני לא חושב. לא. בכל טקסט אפשר לעשות את זה. כן. כן, אני חושב שההסבר הזה נכון גם לתורת המשפט, לא רק לתורה. זה משהו אוניברסלי. יש לנו איזשהו כושר,
או שכן אפשר, פה יש איזשהו פריבילגיה מיוחדת שאנחנו תמיד יכולים להגיד,
שמה?
שהכותב מה שאין בטקסט, וגם אם לא נוכח את זה,
אבל אם הכותב התכוון, אז עוד פעם אתה חושף.
שוב, הכותב התכוון לדעת ביניים. זה מה
שאנחנו יכולים לעשות, מה זמן נפקמינה. אז המחוקק לא התכוון לדרגת הביניים, אבל זה נמצא שם. לא חשוב לי. אני לא צריך את זה בשביל זה.
פה אני יכול לתת להגיד שהמחוקק נתן את הפשט ואת הדרש. המחוקק נתן להבין מה
כתוב. לא חשוב, אבל אני אומר אותם. אם הדרש באמת נובע מהפשט, אבל נובע באופן חלש יותר, לא באופן הרמטי, אז גם אם המחוקק לא התכוון, זה לא חשוב. גם אז אני טוען שזה עדיין נמצא בתוך הפשט במובן חלקי, בתוך הלשון, הכתובה, באופן חלקי. אז ממילא אני מחויב לזה באופן חלקי, גם אם הוא לא התכוון לזה. זה שבמקרה הקדוש ברוך הוא גם אולי התכוון לזה, יכול להיות שזה נכון, אבל אני לא צריך את זה. בשביל לצאת את הטענה הזאת. אם אתה מתווכח על זה בטקסט רגיל, לא תרוויח כלום גם פה, זה מה שאני אומר, אתה לא תרוויח כלום. כי אם אתה מתווכח בטקסט רגיל, אז אתה בעצם אומר כך, אתה בעצם אומר, ההרחבה המידותית היא לא באמת חושפת משהו שקשור לפסוק עצמו, היא לא הרחבה של הפסוק, זה המצאה. או המצאה או פרשנות, אחד משתיים. אבל אין דרגת ביניים. ברגע שאין דרגת ביניים, גם אם הקדוש ברוך הוא התכוון, זה לא מעניין. כי אם הקדוש ברוך הוא התכוון, אז זה אומר שחשפת ולא דרשת. אז זה דאורייתא. למה? אבל אין דרגת ביניים. אתה אומר שאין דבר כזה דרגת ביניים. אתה כופר בקיומה במובן הלוגי. לכן אני אומר, זה לא משנה אם המחוקק התכוון לזה או לא התכוון לזה. השאלה היא אם אתה מוכן לקבל ברמה הלוגית את קיומה של דרגת ביניים כזאת. אם כן, אז גם אם המחוקק לא התכוון, אם זה יוצא מדבריו באיזשהו אופן כזה, אז זה גם מחייב.
לא. זה היה לא מתלהבין את זה
לא, אני לא רואה שום הבדל.
מה הקושי להבין את
הדרגת ביניים? לי אין קושי, אני לא יודע. מי שיש לו קושי, שיגיד מה הקושי. לא יודע.
קושי
הוא נעול בחשיבה דיכוטומית. דיברנו על פרדוקס הערימה, נכון? זה הדוגמה שאנשים נעולים בחשיבה דיכוטומית. בסדר, זה סוג של נעילה.
הקושי הוא קושי
אמיתי,
בגלל שהשאלה היא מה אני מחפש,
ואני
מחפש מה נאמר.
לא, עוד פעם, זה בדיוק הנקודה. אתה שופך את התינוק עם המים. כי אם אתה לא מכיר בקיומה של דרגת ביניים ברמה האנושית הרגילה, אז כשאתה הולך עכשיו לטקסט שהקדוש ברוך הוא כתב, בעצם מה שאתה אומר פה זה שאתה חושף, לא מרחיב. אתה חושף את כוונתו, כי הקדוש ברוך הוא התכוון לזה מראש. אני טוען שאפילו אם הקדוש ברוך הוא לא התכוון לזה מראש, אני עדיין מחויב לדרשות. זה שהוא גם במקרה כל יכול וידע שאני אעשה את הדרשה הזאת, זה לא מעניין. לא בגלל זה אני חייב. אתה מבין? זה הנקודה. זאת אומרת, אם אחרת, אם אתה לא
מכיר...
מה? של פרשנים, לא בבקשה חכמים. כל פרשן בכל תחום, זה לא רק חכמים. אני אומר, תוציאו את כל המיסטיקה מפה, אני לא חושב שאתה צריך את זה.
פרשן הוא
חופש. לא, לא, פרשן הוא עושה גם דרש, לא רק פשט.
אבל כשהוא דורש, אז הוא יותר קרוב לחכמים.
אז הוא בין חקיקה לבין פרשנות, נכון, אבל זה נעשה בכל מקום. בכל מקום קוראים לזה אחרת, פה קוראים לזה סינתטי אפריורי, ופה קוראים לזה חקיקה שיפוטית, ושם קוראים לזה מה שאתה רוצה. זה הכל אותו דבר.
זה לא באמת באמצע.
בטח שזה באמצע.
זה לא באמת באמצע.
זה באמצע לגמרי.
זה בעצם תקנה חדשה שמשתמשת בטקסט.
מה פתאום? מה פתאום? השופט אין לו סמכות לתקן תקנות, מה זאת אומרת?
נכון, שזה יותר את הכלי הזה.
איזה כלי? אבל מה הוא הכלי? מה זה צריך את הכלי הזה? אבל מה הכלי? מה הכלי? אין כלי כזה, אתה אומר. מה הכלי? אין לו, אסור לו לחוקק. אם אתה תופס שזאת חקיקה, אז הוא חרג מסמכותו. אתה חייב להגיד שיש פה משהו שיש לו איזושהי זיקה לחוק הכתוב או לתקדים, לא משנה כרגע למה הוא מתייחס. ונכון שהזיקה היא לא הרמטית, אחרת זה היה פשט, זה היה פרשנות פשטית. אבל ודאי שיש לזה איזושהי זיקה, זאת לא חקיקה. חקיקה זה תחום של הכנסת, לא של השופט. אין, בלי זה אתה לא יכול, אז קודם כל סתם, מה שנראה, הצדקת הקורח. זאת אומרת, אתה לא יכול אחרת. אין פרשנות שלא כרוכה במרכיבים מדרשיים, מה שקראתי פה, סובייקטיביים, יקראו לזה אחרים. אין דבר כזה, אתה לא יכול. אם אתה נשאר צמוד רק למה שכתוב, אתה יכול לבטל את מושג השופט. כל דין יצטרך להגיע לכנסת. זאת פרשנות למערכת המשפט, לא לחוק המסוים. דורקין כבר מדבר על העקרונות שנמצאים ברקע של מערכת משפט, כאשר הרקע הזה לא תמיד נמצא בכנסת, לפעמים הוא נמצא בחברה שלגביה נאמר החוק הזה.
אבל
כאן
זה יהיה פרשנות.
כן? לא, או פרשנות או דרש, לא אכפת לי. אבל זה יהיה משהו שהוא לא חקיקה. זה אני מתכוון לומר. זה לא יהיה חקיקה. לא יודע, תלוי איך אתה, מה אתה עושה. לפעמים אם אתה תוכיח את זה באותות ובמופתים מתוך דברי המחוקק, אז זה יהיה פרשנות. אם אתה תעשה איזשהו שיקול קצת יותר לוז, כאילו לא, לא קשוח, לא, 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 לא לוגי טהור, אז זה יהיה דרש.
ההבדל בין דרש
לפרשנות... במובן, בהקשר המשפטי, ההבדל הוא לא אחד. בהקשר הפילוסופי, ההבדל הוא בשאלה אם אתה בדדוקציה או לא בדדוקציה. זהו. זאת אומרת, דדוקציה זאת פרשנות, כל מה שלא דדוקציה זה דרש. עכשיו, בעולם המשפטי ישנן הרחבות שנראות כל כך מובנות מאליהם שמתייחסים אליהם כפרשנות, לא כדרש, לא כחקה שיפוטית. זה ברור שלזה הכוונה. אמין? כי שם, אתה לא יכול להכניס עולם חי לתוך לוגיקה. גם בתורה זה ככה, אגב. זאת אומרת, גם מה שהרמב״ם קורא פרשנות פשטית, לא דרש, מה שנקרא אצלו הלכות דאורייתא, גם שם נכנסים מרכיבים סובייקטיביים מסוימים. אני לא מנסה לטעון שההבחנה הזאת היא חדה כמו בעולם הלוגי. האם זאת דדוקציה או לא? הבדל חד וחלק. זאת אומרת, ההבדל הוא ברור. אם זאת דדוקציה זה חושף, כי דדוקציה במהותה היא תמיד חושפת את מה שיש בהנחות, לכן היא תקפה. ואם זה לא דדוקציה, אז זה דרש. מה שכן אני טוען, זה שהאופי היסודי של מידות הדרש, זה בעצם מידות שבמהותן הן אנלוגיה או אינדוקציה, ולא דדוקציה. זו בעצם המסקנה.
עוד דבר, אם אני מסתכל בראשית, בפרק א', כן, הוא אומר, אלוקים, הנה נתתי לכם את כל עשר. אם אני לוקח את עשר, ואני הופך אותו, זה גם שבע. אוקיי? אז עכשיו, אם אני בא ואומר, בן אדם, יש לו זיכרון של שבע, שבע, שבע פלאי עולם, שבע, כל העולם שלנו היא בנויה מסביב לשבע. כן, זאת אומרת, האם אני יכול לעשות, הקדוש ברוך הוא אומר שנתן לנו את כל העשר, כן? ואם אני מסתכל בעולם ואני רואה שהכל מסביבי זה שבע, אז האם אני יכול להגיד למסקנה שהקדוש ברוך הוא התכוון שזה יהיה שבע? הוא כתב עשר.
אותי זה לא משכנע, אבל שלום, אם אותך זה משכנע, אז אולי כן. זה ודאי לא דדוקציה, זאת אומרת, זה ודאי לא חשיפה, זה לא יכול להיות יותר דרש.
אני יכול לעשות מניפולציה.
לא יכול להיות יותר דרש, או במקרה הזה זה אפילו רמז אולי. רמזים זה נוטריקון וגמטריאות ודברים מן הסוג הזה. בסדר, זה רמז, זה אפילו לא דרש. אז אם אתה שואלה, מה מקורו של הרמז, מאיפה הוא בא? במידות של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, 32 מידות, חלק מהן אין רמז. נוטריקון וגמטריה מופיע שם. בסדר? אז לפחות בהקשר האגדי, כן חזר
אותי. כי אחר כך, כמדען, רוצים לבדוק, נניח, בדקו ב-56, מילר בדק, מה הזיכרון של אנשים, כמה הם זוכרים. אז הם הגיעו למסקנה שיש מיראקל 7 פלוס 2 מינוס 2, כן? אז ראו שאנשים זוכרים 7 פריטים פלוס 2 או מינוס 2. וזה מתקרי, מתצפית הם עשו את זה וראו את זה.
נו, אז מה זה אומר?
זאת אומרת שאני ננעל על שבע, אני הולך ובודק את זה בהתנהגות של אנשים.
אבל עוד פעם, בואו נחזור רגע, נתמקד יותר רגע בנקודה שאנחנו
נתנים עכשיו.
אז יכול להיות שזה שכנע אותך ששבע קשור לעשר, בסדר? אז אותך שכנע שיש דרש כזה או רמז כזה, אחרים זה לא שכנע אותה, אבל זה ודאי לא פירוש.
אז עכשיו, נניח שאני באתי, נניח וולמארט, כן? רוצה למכור ריבה, כן?
מה זה וולמארט?
וולמארט זה חברת אמריקאית סופרמרקט.
וולמארט.
עכשיו הם, יש בארצות הברית 232 סוגים של ריבות, כן? הם רצו לתת לאנשים לבחור...
ריש למד בית נתיבות חוכמה, כן.
הם רצו לתת לאנשים לבחור את הריבות. המחירות ירדו, כן? באו ושאלו כמה ריבות צריך לתת לאנשים לבחור, והגיעו למסקנה, עשו עם תצפיות מקר מאוד מאוד בדו, הגיעו למסקנה שהמחירות של הסופרמקט הכי טובים כאשר יש אפשר לבחור בתוך שבעה.
בסדר, אוקיי, עכשיו אתה צריך לעשות 100,000 תצפיות ולראות איך התצפיות מתפלגות בין המספרים השונים. אם שאתה מוצא כמה דברים שיוצא שם 7, אני יכול לצא לך עוד 100,000 דברים שבהם יוצא 4. אז תגיד, כן, זה 7 פחות 3, זה ברור. בסדר.
לא, לא.
הדברים האלה הם לא... לא, אבל עוד פעם, לאן אנחנו חותרים? זאת אומרת, בקשר אלינו, בוא.
אני יכול לעשות... זאת אומרת, לקחת מקורות ולבדוק את זה באמת בחיים
שלי. שאלה אחרת, אם זה משכנע אותך טוב, אם לא עזור, וזה לא קשור למה שאני מדבר כרגע. מה שאני מדבר כרגע זה בהנחה שהשתכנעת מזה וזה בסדר, אז זה לכל היותר דרש, זה לא פשט. זה מה שנוגע אלינו. האם זה בכלל דרש? זאת אומרת, האם זה בכלל משהו שמשכנע, זאת שאלה אחרת.
אם כתוב עצם, ואני קורא את זה כשבע, אז למה זה לא פשט? זה גם כשפשט.
אם כתוב היפופוטם, ואני קורא את זה כתרנגול.
לא, אבל זה אותם האותיות.
אז מה, גם בסדר, והיפופוטם ותרנגול, אני אעשה את זה בהטבש. היפופוטם מתחיל ב-A, וטף זה הרי A ועוד 17, אני מגיע מיד לטף. אז אתה רואה שזה אותו דבר. לכל דבר יש קוד, וזה לא משנה שזה סיכול אותיות. זה לא משנה, זה לא...
לגבי הסינתטי
אפריורי של קאסטי.
זאת
אומרת,
כל דרש בעצם
סינתטי אפריורי. כן. הטענה היא שדרש זה בעצם מכניזם סינתטי אפריורי. הוא סינתטי במובן הזה, זה בדיוק הנקודה. חקיקה היא לא משהו סינתטי. בעצם. כי היא לא טוענת טענות על התורה. מדבר שהתורה נגיד זה המציאות. היא לא טוענת טענות על התורה, זה לא שייך לתורה. הם ממציאים הלכה חדשה. מבין? לכן זה נקראת איזה חשיבה, לא הכרה. אבל היא חשיבה והיא אפריורית והיא גם אנליטית, היא לא טוענת טענה על העולם. בסדר? הפרשנות היא כמובן טוענת טענה על העולם, היא טוענת טענה על התורה. בסדר? אבל זה לא חוכמה, כי זאת דדוקציה, נגיד, לצורך הדיון.
אז מה
אפריורית? הדרש? שזה לא יוצא מהפסוק. אם זה היה יוצא מהפסוק, זאת הייתה חשיפה. כמו שהקו לא יוצא מהנקודות שאותן מדדתי. למרות שהוא על בסיס... לא. לא, זה אפריורי. זה אפריורי בגלל שהוא לא יוצא מתצפית. זה סינתטי אפריורי, זה לא הפוסטריורי. זה בדיוק מה שקאנט אמר על הקו הזה, והוא צודק.
אתה אמר סינתטי אפריורי
על המתמטיקה, לא? לא, זה עוד פרשייה. אני מדבר על הקו של הפיזיקה. שם זה יותר מוסכם. במתמטיקה אני לא מסכים גם כן, אבל זה דיון אחר. להעביר את הקו בין חמש הנקודות שאותן מדדתי, זה לא דבר הפוסטריורי. כי את הנקודות עצמן מדדתי, זה תוצאה של תצפית, אבל החוק הכללי שהכללתי את הנקודות האלה, מאיפה הוא יוצא? הוא הרי מכיל עוד מידע על המציאות, חוץ מאשר המידע הנקודתי שאותו מדדתי. מאיפה זה יוצא? זה אפריורי, זה לא יוצא מתצפית, אבל מצד שני זה סינתטי, זה טוען טענות על העולם. אני טוען הרי שבעולם זה יהיה הקשר בין כוח לתאוצה בכל מקום, נכון? אז הסינתטי אפריורי. עכשיו גם המדרש הוא בעצם סינתטי אפריורי, במובן הזה שחקיקה לא טוענת טענה לתורה, התורה זה האנלוג לעולם, כן? החקיקה לא טוענת טענה לתורה. אני עושה בעצמי את המחשבות שלי, לא קשור לעולם, וזה הכל. ויש סמכות לחכמים לקבוע תקנות שלא יוצאות מתוך התורה, לא קשורות לתורה, וגם את זה אני צריך לשמוע בקולם. הפרשנות זה הנקודות שכתובות על הגרף. זה הנקודות שאותן מדדתי.
אבל המדרש הוא לא בדיוק לא פרשנות.
נכון, המדרש הוא דרש, זה העברת הקו.
העברת הקו.
המדרש אומר שכתוב, מה שכתוב זה את השם אלוקי חתירה. זה הנקודה שאותה מדדתי, זה כתוב. ראיתי את זה, מדדתי את זה. לא, אז אמרתי כבר קודם, שברור שההגדרה המסוימת החדה הזאת לא קיימת גם לא בהלכה, לא רק במשפט לא. ההגדרה הזאת בין חשיפה, בין לוגיקה שהיא חושפת לבין כל דבר שהוא לא לוגיקה דדוקטיבית שהוא מרחיב. אבל אני מציב פה את שני הכתבים כדי שבמציאות המורכבת נבין על מה אנחנו מדברים. תמיד אתה צריך לדבר על טיפוסים טהורים כדי להבין על מה, על מה, את הרעיון עצמו. אחרי זה, במציאות עצמה, דבר שמספיק קרוב לפרשנות פשטית נקרא פשט.
אבל,
ואז
הפשט, והפשט שלנו, לא, אין לו היבטים סינתטיים?
יש לו היבטים סינתטיים, אבל מעט.
אבל פחות.
כן, פחות. מידת הסינתטיות קובעת עד כמה אתה פשט ועד כמה אתה דרש. עכשיו, ההבחנה החדה בין פשט לדרש זה בדיוק פרדוקס הערימה, לכן הבאתי אותו. כי אני לא, המושגים פשט ודרש לא נמדדים בצורה האם אתה פשט או האם אתה דרש. יש משהו שהוא לגמרי פשט, יש משהו שהוא די פשט, יש משהו שהוא קצת פשט, יש משהו שהוא בכלל לא פשט. וכנה לגבי דרש. אני רק אומר, אבל מה זה המושג הטהור הזה שנקרא פשט ודרש? המושג הטהור זה לוגיקה צרופה, זה פשט צרוף. ומשהו שהוא לא לוגיקה, זה דרש.
בתורת משפט יש קריאה, ועושים להתאים אותו
לסוג
של תקדים מסוים. תקדים או חוק? תקדים או חוק, לא משנה. ואז השאלה היא כמה הוא דומה או לא דומה, ואז איזה קו אתה מותח. אבל הצדקה היא לא בזה שיש לי מקרה שאין לי איך לצפל.
לא, ודאי שכן, ודאי שכן.
אני בא ואני בונה...
לא, לא, קודם כל זה לא נכון. ברמה עובדתית זה לא נכון. הרמב״ם כשאתה קורא את הלכות ממרים, וגם בהלכות סנהדרין, אתה יכול לראות, הרמב״ם מדבר על המדרש ככלי שמשמש בידי בית דין. בא לפניך מקרה, ואתה צריך להכריע לגביו. אפילו בית דין של שלושה, זה לא משנה. אתה צריך להכריע לגביו. אתה יכול ללכת לתורה, לעשות גזרה שווה, ולהוציא את הדין. אנחנו כמובן לא עושים את זה היום, ואחרי אנחנו רגילים לזה שהדרש זה איך שכתבו את השולחן ערוך שלנו, זה לא משהו שהפוסק עושה במקרה.
החשיבה
הבסיסית, כלומר,
לפני שאנחנו,
אתה בא לחשוב
על חוקים בכלל, לא רק
תקדימים,
בא לפנינו, יש גם מקרים...
לא, אז אני אומר, אבל אתה התרגלת לזה, פשוט זה ארטיפקט, ושאנחנו היום לא עושים את זה. אבל כל בית דין בכל מקום יכול לשבת, לקחת את התורה, לדרוש אותה, ולהגיע למסקנה, זה כמו ההבדל בין שופטים לבין פרשנים. מלומדים, מה שקוראים אצל אחר, בני דודינו המשפטנים. בסדר? אז המלומדים לא לוקחים מקרה מסוים ומיישמים עליו את הדין, אלא עושים פרשנויות לדין באשר הוא, שאפשר כמובן אחרי זה להסיק מזה מסקנות גם לגבי מקרים מסוימים. אז במקרה הזה אתה מדבר על ההיבט של המלומדים, אבל בהלכה יש שני הדברים. זה ההבדל בין שוט לבין שולחן ערוך, או ספרי פסק. שוט עושה מה ששופט עושה. בא לפניו מקרה, והוא צריך להחליט מה הדין. כשאתה כותב את השולחן ערוך, אתה לא מדבר על מקרים מסוימים, אתה כותב את ההלכות שהן מחייבות בכל סיטואציה.
זה דוגמה טובה, כי התורת מבנה וחשיבה של שוט כל כך שונה מאיך שאתם באים לדרש הלכה.
כל השוטים שאתה מכיר הם מהתקופה שכבר לא עשו דרשות.
בסדר.
בסדר, אז מה? אבל השוטים של רבי עקיבא היו דרשות, הם כתובים בגמרא.
גם משפטן, הוא לא משתמש בכלל באותם כלים שדרשן משתמש בהם בשום... שום סוג של משפט.
מה אתה מדבר? מה פתאום? בהחלט עושה. כל הזמן עושה שימוש בכלים האלה. הוא עושה גזרות שוות, הוא עושה קל וחומר, הוא עושה בנייניו מכתוב אחד, משני כתובים. הוא עושה שם הרבה מאוד דברים. שני כתובים המכחישים זה את זה. הרבה מאוד מהדברים מופיעים, לא הכל. כלל ופרט לא מוכר לי שעושים. אני לא יודע, אולי עושים, אני לא מספיק מכיר, אבל לא חושב שעושים. למרות שבעולם ההלכתי הזכרתי את זה כבר, שכלל ופרט עושים גם על טקסטים שהם לא מקראיים. גם על שוטים. זאת יותר מזה, זאת ההצדקה של קאנט לזכות של הפרשן לעשות את מה שהוא עושה. הוא טוען שהפרשן, כשהוא עושה בעצם חקיקה שיפוטית, הוא לא, אתה שואל, מה הסמכות שלו? רק הכנסת יכולה לחוקק. איך השופט יכול לעשות חקיקה שיפוטית? אז הוא אומר, כל הפרשנות היא בעצם סוג של חקיקה. כיוון שאתה לא עוסק בחוק עצמו, אתה עוסק בחוק כפי שאתה תופס אותו. נכון? מה? הוא לא אומר, אבל זה בעצם מה שמונח מאחורי הדברים שלו.
אני אומר שכאילו בפרשנות ברור שזה משתנה, ברור שזה כאילו הכל קונטנטי, הכל כאילו זה לא יודע, מין כזה פרשנות,
אני אומר, קאנט נחשב ההפך. לא, זה לא נכון, זה בדיוק הנקודה. קאנט בא להתמודד עם הטענה הזאת. קאנט, בדיוק עם הטענה הספקנית הזאת. קאנט רוצה להפך, להציל את הדוגמטיות. להתמודד עם הספקנות ולהגיד לא נכון. יש דרך נכונה ודרך לא נכונה. למה?
החוקים מוכרחים.
מה?
מוכרח,
בדיוק. אבל בעצם, כמו שאתה אומר, בעצם מאחורי מה שהוא אומר, הוא לא התמודד באמת עם הבעיה. בדיוק, אני מסכים. זה מה שגם בספר okay. כתבתי.
זה רגע, אבל אף פעם לא הבנתי את הדקה לנתק בין כוונת המחוקק לבין נתק. למה
נתק? מי אמר שצריך לנתק?
זה לא
כמעט
המחוקק, זה
הרעיון
של הטקסט,
הרעיון של הטקסט. הרעיון של החוק, לא
של
הטקסט. המחוקק, הכוונה של המחוקק, זה לא קשור, לא בכך קשור לחילוקים ההרמנויטיים האלה. כשאתה מדבר על הכוונה של הטקסט, אני גם מתכוון באיזשהו מובן לכוונת המחוקק. רק הבעיה שהכוונה לא תמיד הייתה מודעת לו. נגיד שהיה מחוקק אנושי שהיה קובע את השם אלוקי חתירה. אם הטענה שלי, שבתוך הציווי של את השם אלוקיך תראה בעצם מונח גם הציווי של לירום מתלמידי חכמים, מונח עוד פעם, לא לוגית לגמרי, רוח הדברים מונחת בתוך זה, כי זאת הרחבה. אבל זה עדיין, יש לו זיקה לציווי המקורי, אז מבחינתי זאת כוונת המחוקק. אתה מבין? גם אם הייתי שואל את המחוקק, הוא לא היה יודע. לא משנה. זה נמצא שם, זה הזכרתי, נדמה לי, את הרב קוק על הסוחת שובר, שהוא אמר ש... במכתב שהוא שלח לנינים שלו, לנחם אותם, או נכדים. אז הוא אמר שאמרו על רבי אליעזר שהוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, ובמקום אחד כתוב שהוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. זאת אומרת שהוא שמע מפי רבו דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. כולל האוזן של רבו. גם רבו לא שמע את זה. יש, אבל זה לא דרוש, זה אמיתי. ישנם לפעמים מצבים שהתלמיד יכול לשמוע אצל רבו משהו שאפילו הרב עצמו, אם היית שואל אותו, הוא לא היה יודע. אבל זה יצא ממנו. אז בדיוק, עכשיו תחליט, אם אתה קורא לזה כוונת המחוקק או לא, זה כבר שאלה של הגדרה. אז זה כן כוונת המחוקק באיזשהו מובן. זאת לא כוונתו מודעת. אתה לא תמצא את זה בכתובים שלו, ביומנו האישי, אם תסתכל שם מה הוא תכנן להשיג באמצעות החוק הזה. אבל זה נמצא בתוך החוק שהוא חוקק, ובמובלע זה כן הייתה כוונתו, כי זה באמת נמצא שם. זה הנקודה. אתה מבין מה אני אומר? בדיוק. הוא פשוט לא, ההשגה שלו לא הבינה, לא הגיעה עד שם, ולכן אני אומר שאצל הקדוש ברוך הוא זה לא קורה. אבל זה לא חשוב, זה בדיוק הנקודה. לכן אני אומר שזה לא משנה שאצל הקדוש ברוך הוא זה לא קורה. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. אז הוא חושב על כל מה שכלול בחוק שהוא נתן לנו. והמחוקק הרגיל לא, אבל זה לא חשוב, זה עדיין כלול שם. וברגע זה כלול שם, זה מחייב אותי. בסדר? לא בגלל כל יכולתו של הקדוש ברוך הוא. לא צריך להגיע לזה. זה לא... טוב. אז בעצם המסקנה היא שאם אני עכשיו אמשיך את העניין קצת, אז אני אומר כך. באופן, בהגדרה המתמטית של הדברים, אז פרשנות חושפת זה רק לוגיקה. דיברנו על הכדור הפורח, נכון? שהלוגיקה תמיד מניחה את המבוקש, זאת אומרת בעצם הלוגיקה תמיד חושפת את מה שנמצא בתוך ההנחות. לוגיקה במהותה זה כלי חושף. מה שיש בתוך ההנחות, זה לכל היותר מה שאתה יכול לצפות לו במסקנה. לעולם לא יהיה במסקנה מידע מעבר למה שהיה בתוך ההנחות, אם ההתקדמות מההנחות למסקנה היא בכלים לוגיים, לוגיים דדוקטיביים. בסדר? אז לכן דדוקציה היא במהותה מערכת של כלים חושפים. לעומת זאת, אנלוגיה ואינדוקציה אלה כלים שמוסיפים לנו עוד מידע מעבר למה שיש בהנחות. נכון? אם אני עושה את האינדוקציה של הקו המדעי הזה עם החמש מדידות, הקו השלם מכיל הרבה יותר מידע מאשר חמש המדידות המסוימות. הוא הוסיף לי המון מידע. בדיוק בגלל זה הוא לא נגזר מחמש המדידות האלה בכלים לוגיים. כי אחרת הוא לא יכול היה להכיל יותר מידע מאשר יש בחמש המדידות. אם הוא מוסיף עוד מידע, זה אומר שהכלי שאיתו גזרתי את הקו לא היה כלי דדוקטיבי. אלא מה זה היה? אינדוקציה כמובן, זאת הייתה הכללה, נכון? ואותו דבר באנלוגיה. כשאני עושה אנלוגיה, הסטנדר הזה הוא חום, לכן הסטנדר בכיתה של יד. גם הוא סטנדר, גם הוא חום. זה מה שנקרא בניין אב בשפה אחרת או אנלוגיה, נכון? כשאני עושה את האנלוגיה הזאת, הוספתי מידע או לא? ודאי שכן, נכון? כי ההנחה שלי הייתה שהסטנדר הזה הוא חום. זה מה שאני יודע מתוך התצפית, זה אני יודע בוודאות. המסקנה שהסטנדר השני... בחדר השני, גם הוא חום, מכילה איזשהו מידע שלא נמצא במידע שהיה בהנחות שלי, במידע האמפירי. הוספתי עוד מידע. אז זה אומר בהכרח שהתהליך שהוספתי את המידע לא היה דדוקציה. במקרה הזה זאת הייתה אנלוגיה. אתה יודע, אז אנלוגיה או אינדוקציה אלה כלים להוסיף מידע. דדוקציה זה כלים שחושפים מידע קיים. אז עכשיו, אם אנחנו צוברים את כל מה שאמרתי עד עכשיו, בעצם המסקנה המתבקשת היא, שבמידות הדרש יש לצפות שהן תהיינה בעלות אופי של אנלוגיה או אינדוקציה ולעולם לא דדוקציה. זאת בעצם המסקנה. ובאמת מישהו הזכיר קודם את הקל וחומר, זאת הדוגמה הכי טובה, כיוון שיש כאלה שטועים לחשוב שקל וחומר הוא דדוקציה, ואין לכם טעות גדולה מזו. הקל וחומר הוא לא דדוקציה. והאינדיקציה הכי פשוטה לזה שאפשר לפרוך אותו. דדוקציה אי אפשר לפרוך. אי אפשר לפרוך משפט מתמטי, אין דבר כזה. בכל היותר הוא לא היה נכון אף פעם. וזה לא, העסק, הייתה לך טעות בעסק. לא שהעסק נכון, אבל יש לי פירחה. אבל בקל וחומר אני לא פורך את העסק. העסק הוא ודאי נכון. אם יש לי שלושה נתונים, המסקנה היא... מה?
הנחת יסוד וכן יכול לפרוך.
כן, הנחת יסוד יכול לפרוך, אבל הפירחה לא פורכת את הנחת היסוד, היא פורכת את העסק. כי העסק הוא לא הכרחי, העסק שאומר שזה יותר חמור מזה, לא נכון, הנה מההיבט הזה, הוא יותר חמור מזה. אז אתה פורך את העסק. מה זה אומר? שהעסק הוא לא הכרחי. אם יש על זה פרחות, אז זה אומר שזאת לא דדוקציה.
כל זה לא ידעת הרמה.
מה?
כל זה לא ידעת הרמה.
למה לא ידעת הרמה?
כי אם מה שאומר שברם שסידעת הרמה זה סינתטי אפריורי, אז זה לא
דדוקציה. למה? סינתטי, אנלוגיה גם היא סינתטית אפריורי. להפך, זאת דעת הרמב"ם, שזה הבאתי אותו. אנלוגיה ואינדוקציה הם בהגדרה אפריוריות. אנלוגיה ואינדוקציה, עוד פעם אתה חוזר אותה נקודה. אתה צריך להבחין בין שני דברים. בעיניי המדע הוא אפריורי, במובן הזה. הוא לא הפוסטריורי. הוא סינתטי אפריורי, להבדיל מהמתמטיקה שהיא אנליטית. המדע הוא סינתטי אפריורי, במובן הזה, התצפיות שאותם ראיתי הם כמובן הפוסטריוריזם, זה ראיתי. כשאתה מגיע לחוק הכללי, זה תמיד אפריורי, כי זה לא יוצא מתוך התצפית, זאת הכללה שאתה עושה. תמיד? ובמובן הזה זה גם פה, אותו דבר, סינתטי אפריורי. כל פעילות שהיא לא לוגיקה או מתמטיקה צרופה, היא פעילות סינתטית, והיא כמעט תמיד אפריורית. כשהיא מעניינת, אז היא אפריורית. כשמשהו שראית, אתה יודע שהוא נכון, זה לא מעניין. כשאתה עושה משהו שהוא קצת ספקולטיבי, יש הכללה, אתה מגיע לשהיא תובנה כללית יותר, ותמיד שזה מעניין, אז זה מוסיף לך איזשהו מידע, ולכן בהגדרה זה לא דדוקציה, ומצד שני זה יכול להיות אפריורי. זה חייב להיות אפילו אפריורי בעצם.
כמחור במהותו לא דדוקטיבי?
מה?
כמחור במהותו לא דדוקטיבי?
ודאי שלא. כמחור הוא לא דדוקטיבי.
צריך להוכיח שיש משהו יותר חמור מהחמור.
אבל איך אתה מוכיח? ההוכחה הזאת היא לא דדוקטיבית. נגיד בשן, אנחנו נגיע עוד לכל וחומר, בוא נקדים כבר אם אנחנו מדברים על זה. יש שן ורגל פתורה ברשות הרבים וקרן חייבת. נעזוב כרגע חצי, נגיד חייבת נזק שלם ברשות הרבים, בסדר? בחצר הניזק שן ורגל חייבת. עכשיו השאלה מה הדין של קרן בחצר הניזק? אוקיי? אז מה אתה אומר? נסתכל על רשות הרבים. ברשות הרבים אנחנו רואים שקרן חייבת ושן ורגל פתורה. אז מכאן שקרן יותר חמורה משן ורגל. עכשיו ניישם את זה על חצר הניזק. אם שן ורגל הקלה יותר חייבת בחצר הנזק, אז קרן שהיא יותר חמורה ודאי תהיה חייבת בחצר הנזק. זה הישג של קל וחומר, נכון? יש פה קפיצה אולימפית בדרך. אנחנו ראינו דוגמה אחת ברשות הרבים שבה קרן יותר חמורה משן ורגל, ופתאום אתה יוצא מזה חוק כללי שקרן לכל דבר ועניין יותר חמורה משן ורגל, ועכשיו אתה מיישם את זה על חצר הנזק. זאת קפיצה בינלאומית, זאת אינדוקציה. אתה בעצם אומר שמתוך נתון אחד שבו ראיתי שקרן יותר חמורה משן ורגל, אני עושה אינדוקציה ואני אומר שהיא חמורה לכל דבר ועניין. והפרחה תמיד תוקפת את הנקודה הזאת.
מודע לך שהם נתנו לכל דבר ועניין ולא לא תמוקרט.
בדיוק, ברור. אחרי זה היה דדוקציה באמת. קל וחומר שבכלל מתי ימנה, למשל, אז כותב המערשה במהדורה בתרא בבבא קמא, קל וחומר שבכלל מתי ימנה, אין עליו פרחה. והוא טוען שעונשים מן הדין. וקל וחומר שבכלל מתי ימנה, למה? כי זאת באמת דדוקציה, זה לא קל וחומר. זה לא מידות שהתורה נדרשת בהן. זו דדוקציה סתם. אם על הקריאה חיה, אבל הפתיחה לא כל שכן. כי כשאתה פותח, אז אתה, כשאתה קורא, אז אתה גם פותח. מה, זה ברור. זה בכלל מתי ימנה. זה, פה זה, פה אין שום היבט סינתטי. זה אנליטי לגמרי.
על מיתו, ובד מיתו.
אותו דבר. לא, אחות לא, ביתו ובד מיתו לא בטוח בעצם. בת אביו ובת אמו, חשבתי שאתה אומר. אחותו בת אביו או בת אמו, אז היא בפרט גם בת אביו לבד. זאת אומרת, זה בכלל מתי ימנה. ביתו ובת ביתו זה לא בהכרח. כי אתה רק טוען טענה מסברה שביתו היא יותר ביתו מאשר בת ביתו. אבל זה לא שבאמת בכלל מתי ימנה. זה לא שיש בה גם את הנכדות בתוך להיות בת. זאת אומרת, זה לא בדיוק אותו דבר.
זה
חמקמק,
באמת, השאלה היא איך אתה
מגדיר
את הקבוצה הזאת, או את
המוצג. בסדר.
לא, אז באמת, כלומר, באמת חלק גדול מהקל וחומר, הוא חלק אולי מהתפיסה של המושג, שהמושג בעצמו, כלומר, אתה, כשאתה...
אבל זה תמיד יהיה רק בקל וחומר של מהסוג הפשוט יותר, שיש נתון אחד ואתה מסיק ממנו מסקנה אחת.
שמה?
תגיד שאם אבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים. כן, אם אבי הירוק בפניה, זה נכלמת שבעת ימים. אז אם הקדוש ברוך הוא ירק בפניה, זה צריכה להיקלם 14 יום, או לפחות 7 ימים גם כן. נכון? שם אין שלושה נתונים, אבל קל וחומר שמבוסס על שלושה נתונים, כמו שן ורגל והקרן, אז שם זה אף פעם לא יהיה ככה.
זה אף פעם לא של
להקדח, לא, לא. שם זאת אינדוקציה טהורה, זה ברור. אי אפשר להתווכח על זה זאת אינדוקציה. קל וחומר שבכלל מתי ימנה, אתה צודק, יותר מזה. אני הבאתי נדמה לי דוגמה בניצוצות. הבאתי דוגמה לקל וחומר שבכלל מתי ימנה שיש עליו פרחה. זה אבי חיים פרלמן, גם כן פילוסוף של המשפט בלגי. שהוא אומר, חוק ונדרוולדה, שאומר שהיה חוק בבלגיה שאסור לקנות, אסור למכור 2 ליטר יין. אז היינו אומרים, טוב, ומה עם 3 ליטר? ברור שאסור, בכלל מתי ימנה, אם 2 אסור, 3 ליטר זה גם למכור 2, זה עוד אחד, נכון? בכלל מתי ימנה, אבל לא, מתברר ששלושה ליטר היה מותר. למה? בגלל ששני ליטר למכור היה אסור, כי פחדו שהפועל יבזבז את משכורתו השבועית על משקה חריף. אבל 3 ליטר זה יותר מאשר משכורתו השבועית של פועל. אז שמה לא גזרו.
כמו מדעי המקצת.
שגם מודה
נפטרי, כי
אומר בלחם. אולי. יש שאלה איך הקל וחומר שהבחיה קמה איתה שם. אה, לא ניכנס לזה עכשיו.
זה לא
בקבוצות
חיצוניות, זה לא שלא
ראוי. זאת פירחה. זה בדיוק מה שעושה פירחה. פירחה בעצם אומרת ששלושה ליטר לא באמת מכיל שני ליטר. כי מן ההיבט הזה של עד כמה אתה דואג למשכורתו של הפועל, לא נכון ששלושה ליטר מכיל שני ליטר. זה ממש כמו פרחה של קל וחומר רגיל. גם פרחה של קל וחומר רגיל לא פורכת את העובדה שקרן יותר חמור משן ורגל ברשות הרבים. זה פורך את ההכללה שאתה עושה, שאתה אומר שזה יותר חמור לכל דבר ועניין. זה לא נכון, הנה אני אראה לך מקרה שבו זה לא יותר חמור. בסדר? אז לכן כשיש פרחה זאת אינדיקציה לזה שיש פה איזשהו מימד שהוא לא דדוקטיבי, שהוא לא אנליטי. אלא ממד סינתטי אפריורי. לכן קל וחומר, שהוא המידה הכי קרובה ללוגיקה, גם הוא לא באמת מידה לוגית. אולי רק משפט אחרון. טוב, אני אעזוב את זה, אני אעשה את זה בפעם.